ערב טוב לכולם. השיעור בעזרת השם יהיה לרפואת שלמה של עמרי בן יעל, ולהבדיל בין המתים לחיים לעילוי נשמת הנרי דוד שרמון, כן, שחתו צורה בצור החיים. אנחנו בשיעור השני בנוגע לחודש טבת, חודש טבת חלק ב', ובעזרת השם ננסה קצת לתמצת את כל האינפורמציה של החודש שמצאנו לנכון להכניס בתוך השיעור הזה. כמובן שאני לא מתיימר לנגוע בכל החלקים, יש הרבה והרבה מה לומר, אבל מטבע הדברים בחרנו את הדברים שאנחנו רגילים קצת לפתח, ובעזרת השם קצת נעמיק בעניין. כתב הרב בספרו בית גנזי, הרב לורי הקליטה, כי חודש טבת מסדר לכאורה שני עניינים סותרים במהותם. בעשירי לחודש, כן, בעשירי לחודש טבת, התחיל המצור על ירושלים, ומשום כך גזרו חז"ל יום צום, צום עשירי בטבת. אבל באבו דרהם מבואר כי יום זה הוא חמור יותר משני הצומות של י"ז בתמוז ותשעה באב. למה? עשירי בטבת יותר חמור משני הצומות שנראים לנו כצומות מאוד חמורים, שבהם היה החורבן. ותראו מה הוא אומר כאן: וכשאלו חלים בשבת נדחים ליום ראשון, גם ה-17 בתמוז וגם 9 באב. אבל יום עשירי בטבת, אפילו אם חל בשבת, אין הוא נדחה ליום אחר משום חומרתו. אבל היום לא הכנסנו אותו בצורה כזאת שלא יהיה בשבת, אבל אם הוא היה בשבת היינו חייבים לצום בשבת, בגלל שחומרתו יותר גדולה מ-17 בתמוז ו-9 באב, ואנחנו צריכים להבין מדוע.
אבל הוא לא חל.
סליחה, כן. הארי ז"ל כתב בשער הכוונות, בשער דרושי הלילה, שבימי חודש טבת מתחילה תקופת השובבים. אנחנו מתחילים את זה בשבת פרשת שמות, זאת אומרת משלשום. אנחנו בשבוע הראשון של השובבים. שובבים זה ראשי תיבות של כל הפרשיות: שמות, וערה, בו בשלח, יתרו, משפטים. זה ראשי תיבות של שובבים. כשיש שנה מעוברת יש תרומה תצווה, אז אנחנו קוראים לזה שובבים תת. אבל באופן כללי אנחנו מדברים על תקופת השובבים. ימים המסוגלים לתיקון החטא החמור שהוא פגם היסוד. ולפי דברי הזוהר הקדוש, קשה עליו התשובה מאוד. זאת אומרת שהחטא הזה של פגם היסוד הוא החטא, אחד החטאים החמורים ביותר שקשה עליו התשובה מאוד. למה? אומר הזוהר, זאת משום נפילת הנשמות בידי החיצונים והקושי בהוצאתם משם. את החטא הזה הוא לא רק פוגם פעם אחת, אלא הוא מכניס קודש בתוך מדרגות של טומאה, בתוך קליפות, בתוך כלא. זה בעצם מה שהיה בפרשת שמות: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את הנשמות שנפלו, שיורדים לבחינה שנקראת מצרים. את יעקב איש וביתו, כוח של יעקב, איש וביתו, נשמה וגוף. זאת אומרת, יש ניצוצות שיורדות לשם למצרים, ואנחנו צריכים ללכת למצרים כדי להוציא אותן שם, וזה סוד גלות מצרים לפי האריזל. ואז מגיעים למצרים, לאותו מקום, לאותו מקום שהקליפות צולטות בו, שסוגרות את הקדושה, ויש קשרים שקשה מאוד להתיר אותם. כתוב בספרים הקדושים שיש 10 קשרים במצרים, שכדי לצאת משם צריך להתיר 10 קשרים, ולכן היו 10 מכות. כל מכה מתירה כפר, ומשחררת בעצם ניסות אחד של נשמה. עד שבסוף אנחנו יוצאים משם ברכוש גדול, זה הרכוש. הרכוש הגדול זה כל נשמות ישראל שנפלו בחטא אדם הראשון, בניסותות האלה של אדם הראשון שנפלו לשמה ב-130 שנה שפרש מאשתו. אז זה כבר דיברנו בשנים שעברו, אבל כאן אנחנו מנסים להתמקד על החודש ולראות מה אפשר לעשות בחודש הזה. בימים אלו ניתן לתקן המצב, למרות שהמצב הוא כפי דברי הזוהר קשה עליו התשובה מאוד. למרות זאת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחודש טבת את האפשרות לתקן את המצב הזה, את החטא החמור הזה של שפיכת זרע לבטלה, ולשחרר הנשמות מכלאם. ודבר זה אינו ברור, שהרי כתוב גם בזוהר הקדוש שחודשי טבת בשבט, שני החודשים, הם חודשים שיש עליהם שליטת החיצונים. זאת אומרת, חודשים שהם לא פשוטים, שקוראים דברים שהם דברים מצד הקליפה. כדוגמת תמוז ואב בחודשי הקיץ, כן חודשי טבת ושבט בחורף. זאת אומרת שיש שני חודשים בקיץ שהם כמו זה, ושני חודשים בחורף שהם אותו דבר. בקיץ זה תמוז ואב, ובחורף זה טבת ושבט. אז עכשיו הקושיה עוד יותר חזקה. אם החטא הוא כל כך חמור, אותו חטא של פגם היסוד, והזוהר אומר שקשה עליו התשובה מאוד, איך זה דווקא בחודש ששייך לאסב, לקליפות, שמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לתקן? הם במילים פשוטות, למה ימי הסובבים מתחילים בחודש טבת, אם זה חודש כל כך קשה? לפי זה מתחזק את הקושיה. איך ייתכן שדווקא בטבת קיימת הסגולה להתחיל בתיקון על החטא החמור הנזכר לאל? זאת השאלה. תשובה: אלא שחורבן הבית התחיל אמנם בפועל כשנזכה העיר ביוזיין בתמוז, והוא חרב כליל כשנשרף הבית בתשעה באב ובעשירי בו, ובעשירי באב. אבל זה לא כל כך פשוט. שורש החורבן היה לפני כן בחודש טבת. שוב פעם אנחנו חוזרים על אותו דפוס. אם אנחנו מסתכלים על הדברים בגרעין, בשורש, או מסתכלים על הדברים בתוצאה. כשאנחנו מסתכלים בדרך כלל, כפי שמסתכלים בני האדם, בתוצאה, אז אנחנו רואים שחורבן בית המקדש היה בפועל בתשעה באב ובעשירי באב, נשרף. אבל זו כבר תוצאה. מתי התחיל באמת החורבן? לא רק ב-17 בתמוז, שאז נזכה החומה, עוד יותר לפני, במצור בעשירי לחודש טבת. והוא הכלל שכל דבר המופיע בעולם הזה, כל דבר המופיע בעולם הזה קדם לו כוח נשמתי פנימי. הפנימיות תמיד קודמת לחיצוניות, רק שלא רואים את הפנימיות, רק היא מתלבשת. הגרעין והשורש של אותו דבר, אלא שמצד הגילוי הקליפה קודמת לפרי. וכמובן שאנחנו רואים את הקליפה, אז אנחנו חושבים שזה השורש. לא נכון, זו תוצאה. ולכן נראה בפועל כאילו עיקר החורבן היה בתשעה באב, אבל בסוד הדברים כבר כשצרו האויבים על ירושלים בעשירי לחודש טבת, כבר אז ערערו את יסודות בניין הקדושה. שמה זה התחיל. זאת אומרת שהפגם הפנימי היותר מסוכן מתשעה באב, היותר מסוכן משבעה עשר בתמוז, היה דווקא בחודש טבת, כי החורבן שם לא היה בפועל לשרוף אבנים ועצים, אלא יראו הקודש ביסוד, בפנימיות שלו, בנשמה שלו. אלא שאם נכונים דברינו מצד זה של המטבע, סביר להניח שהם גם נכונים מן הזווית האחרת. זאת אומרת שחודש טבת הוא החודש שאפשר לרדת בו עד ליסוד ולבסיס של כל דבר. אני לקחתי את הדברים מן התומעה על הקדושה. אם אנחנו אומרים שבחודש טבת הקליפה אחזה בקודש, ביסוד שבקודש, בחלק הפנימי שבקודש, אז אפשר לומר שבקדושה, גם כן באותו חודש, אפשר לרדת עד ליסוד הדברים. כי הרי זה דבר שהוא אבסולוטי. אם ירדת בתומעה ליסוד, אז אתה יכול לרדת גם בקדושה ליסוד. המדרגות הן אותן מדרגות, אז תלוי מה אתה עושה שם. בחורבן היה חורבן של היסוד בעשירי לחודש טבת, אבל אם אני רוצה לתקן, אין לי חודש יותר פשוט כדי לרדת לאותו מקום. אני משתמש באותו כוח לתיקון ולגעת בנקודת השורש של כל הבניין. לכן לימדונו חז"ל לראות את הדברים בעין טובה. הרי למדנו בשיעור שעבר שעין ימין זה העניין של חודש טבת. אריז"ל מיקד לנו בגופו של האדם את חודש טבת כעין ימין, והסברנו בשיעור שעבר שעין ימין זה האפשרות לראות את הדברים שקורים בעולם בעין טובה. אז עכשיו אדם פסימי רואה שהחורבן היה בעשירי בטבת, אז הוא יכול כל החיים שלו רק לבכות. ובא חודש טבת ואומר לנו תיזהרו, נכון שהיה חורבן ביסוד הפנימי בחודש טבת, אבל היהדות זה משיכה לכיוון החיים ולא לכיוון המוות. ואם היה פגם בזמן הזה, תדע לך שגם אתה יכול לראות את הדברים בעין טובה, כי זה האיבר של החודש, לראות את הדברים בעין טובה, עין ימין. ולכן תדע לך שאם תרצה לתקן, תוכל לרדת ולתקן את הדברים ביסודם, כמו שאתה לא תוכל לעשות את זה בשום חודש אחר, באותה עוצמה, באותו כוח. ולהבין שבחודש טבת ניתן לרדת עד למקום בו נמצאים כלואים חלקי האור שנפלו בזמן החטאים. זה החודש, אפשר לרדת לכלא במצרים ומשם להוציא את בני ישראל שהם סוד אותם נשמות עצורות בתוך הקליפה, ולהוציאה משם מעבדות לחירות בסוד יציאת מצרים. זאת אומרת שכל העניין של יציאת מצרים זה בעצם לפי העניין הזה של חודש טבת שחרור הנשמות הקדושות מתוך הכלא המצרי. תשימו לב שמצרים זה צירוף מיצר מים, ודברים שהם מסוג המים, מסוג הנוזל, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, הם נמצאים בתוך המיצר, ואנחנו באים לשחרר אותם ולכן המושיע גם כן נקרא משה, כי מן המים משיתיו. כל העניין קשור למים משום מה. עכשיו מובן יותר למה זה קשור למים. וגם אדם הראשון שהביא את אותן ניצוצות למדרגה הזו היה בנהר גיחון, גם כן מים, ב-130 שנה שפרש מאשתו. והגאולה מתחילה כשעם ישראל נמצא במצרים, משה רבנו נולד אחרי 130 שנה בדיוק. ותראה אותו כי טוב הוא, כמו שראינו בפרשה שמות. זאת אומרת שהאימא שלו, אביתיה, שזה גם רמז לבת יודקה, הבת של יודקה, רואה שמשה רבנו יש בו אור של תיקון, ולכן הוא טוב, כי הוא הפך הלא טוב. ותראה אותו כי טוב הוא, התיקון מתחיל עם אותו אדם, ולכן התמלא כל החדר, כל הבית, אורה. וכתוב הספרים הקדושים שחטא זה שונה מכל שאר החטאים, כי כולם פוגמים רק בענפים. כל חטא זה פגם ספציפי בענף, במקום פרטי במרכאות, ולא בעצם בניין הקדושה. למשל, כשאדם חוטא הוא מסתמש רק בחלקים פרטיים שבגופו, כגון דיבור, מעשה כזה או אחר, או מחשבה. ולכן אין בחטאים אלו פגם בשלמות הבניין. לא כן בחטא היסוד. כאן יש דבר חדש. למה? כי היסוד הוא בניין כולל. כמו שלמדנו על ספירת היסוד, שהיא בעצם כוללת ומעבירה את כל השפע למלכות, כך גם היסוד כולל את כל האיברים בגוף, וזה לא סתם פגם באותו מקום, אלא פגם שהוא כבר בדעת ומחבר את כל האיברים. אשר בו נפגמים כל איבריו של האדם. למה? כי כולם שותפים בחטא, כמו שאמר רש"י על הפסוק, אחרי לבבכם העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. את כולם בשיתוף אחד שלם. אנחנו מדברים כאן על אלמנט מאוד חשוב, שיש בכוחו כוח של איסוף, של ריכוז, של כל האנרגיות שמתחברות במקום אחד. והרי אנחנו יכולים לומר ברמז שמדובר כאן על יוסף. יוסף הצדיק זו אותה מדרגה בדיוק. זאת אומרת, מה היה ליוסף? כוח לחבר בין כל האחים, אתם זוכרים, נכון? כשאין יוסף, אין חיבור בין האחים. עכשיו, בואו נתרגם את הסיפור של יוסף והאחים כמו איברים בגוף. זאת אומרת, שיוסף ואחיו זה גוף אחד שלם. גוף של עם ישראל, גוף הקדושה. כל אחד ואחד נמצא במקום אחר. למשל, ראובן נמצא בעיניים, ראו. שמעון נמצא באוזניים, תשמעו. לוי נמצא בליווי, באף, שמלווה את כוח העיניים והאוזניים אל הפה. והפה זה ההודעה, ההודעה, יהודה. וכו' וכו' וכו', ויורדים בכל השבטים, כל אחד נמצא באיבר אחר. ויוסף, כמובן, הוא סוד הברית. מה שחשוב כאן, זה שיהודה יורד מהאחים שלו, אז יש חיסרון אמנם, אבל לא אותו חיסרון כמו שכשיוסף נעלם מאחיו. כשיוסף נעלם מאחיו אין כבר נבואה, אין כבר שפע, אין כבר אפילו אוכל. הרעב שמגיע, הוא מגיע בגלל שיוסף איננו. זה לא רמז. מי שפוגם במקום הזה חז ושלום מביא עניות על עצמו ועל משפחתו. ככה אומרים המקובלים. כי זה מקור השפע. ולכן חייב אדם לשמור על היסוד, כי הוא בעצם כללות גופו, כללות מחשבתו. ואין אדם נקרא צדיק אלא אם כן שומר בריתו, ועל כן נקרא יוסף הצדיק, בגלל ששמר בריתו בניסיון הגדול עם אשת פוטיפר. זאת אומרת שיוסף הוא בעצם המחבר בין כולם, הוא הדבק בין כל האחים, וזה האלמנט שעליו אנחנו מדברים, שאפשר לתקן דווקא בחודש טבת. תשימו לב בפרשת שמות, שהיא הפרשה הראשונה של ימי הסבבים, כשאומרים כל אחד ואחד ואחד, מה כתוב? ויוסף היה במצרים. מה? יודעים שיוסף היה במצרים. מה החידוש? אנחנו הולכים לחפש את היוסף, את הניצוצות האלה שנמצאים במצרים. איפה נמצא יוסף? בתוך המים. תשימו לב. כן? איפה קברו את יוסף? הוא שם בארון במצרים בתוך הנילוס. אז עוד אלמנט של רמז, שאנחנו הולכים באלמנט של מים, להוציא מן המים את הכוח של הניצוץ של הקדושה שנקרא יסוד. ואם אין את היסוד הזה, כנראה שלא עשינו עדיין את העבודה, ולכן כשיוצאים ממצרים בסוף התהליך, מי אנחנו חייבים להוציא איתנו? דווקא את יוסף. ומי פוחד מיוסף? כל האלמנט של המים, הים ראה וינוס, דווקא הים. הירדן נסוב לאחור, דווקא המים. כי מים נגד מים. כי הצדיק ששמר את עצמו ממים, מבזבוז מים, קדושים, הוא אשר יכול להפחיד מים. זרקתי לכם רמז ככה מהר על מה שקרה השבוע. כי אם אין את הבולם הזה, יש מבול, אותן אותיות. כי צריך להבין, הצדיקים הגדולים, יש לנו בדור הזה לא אלמן ישראל, גדולי ישראל, שהם גם מסתרים. ובעצם מה שהם אומרים, שכל הגבירות האלה זה כל הזמן רק בשביל לעורר את עם ישראל. הדברים היו צריכים לקרות כאן, והם עברו למקום אחר. ובכל מקום שיהודי קיים, כך אומר הצדיק, שעכשיו הוא בחיקוי של אומות העולם, איפה שהוא נמצא, הולכים הדברים חז ושלום להחמיר, כדי לעורר את עם ישראל לחזור לזהותו האמיתית, בכל מקום בעולם. אמרתי לכם, כן, בשם רבותיי, שראש השנה הבא עלינו לטובה, הוא בעצם ציר מאוד חשוב בתהליך הגאולה, ולכן מתכונן כל העולם לסדר חדש. על כל פנים, צריך להבין שבפגם הברית כל איברי הגוף הם שותפים לחץ, וכל כוחותיו נמצאים מרוכזים באותו איבר. זה הכוח של האדם. כוחי וראשית עוני. כן? ככה מתבטא יעקב על ראובן. זאת אומרת שכל הכוח של האדם נמצא בריקוד הזה של כל האנרגיה של כל גופו. על כן נקרא מקום זה בשם יסוד. מה זה יסוד? חוץ מהיותו בפשט יסוד הבניין, יש בו את סוד היוד. כן, יסוד זה יוד סוד, והסוד של היוד המקורית, אם תסתכלו ביוד, זה כמו זרע, זה בעצם טיפת הזרע של כל האותיות. משם כל האותיות מתפשטות. אין באלף בית העברית שום אות שלא מתחילה באות יוד. הכל מתחיל ביוד. והכל מסתיים ביוד, כי ברגע שאני הולך להרים את היפרון, את העץ, את הציפורן מהדף, מהקלף, אני בעצם נוגע בנקודה האחרונה ואני כותב עוד יוד. אני מתחיל ביוד ואני מסיים ביוד, כי כל העולם מתחיל ביוד ומסתיים ביוד. וזה צירוף שני השמות, שם הוויה ושם הדלות. מתחילים ביוד, יוד כרבקה, ובתוך יש את הצירוף של שם אדלי, שם אדלות, שמסתיים ביוד. יוצא כי יש לי עוד יוד בהתחלה ויוד בסוף, ובאמצע יש לי שש אותיות, שזה בעצם כל הסיפור של העולם הזה, 6,000 שנה, שהתחיל ביוד ומסתיים ביוד. מה שהיה הוא שיהיה, אין שום שינוי. רק מה, היה 6 ימים באמצע, שזו העבודה שלנו. ויש שם סוד גדול, אם ניקח את האותיות שהן באמצע, זה בעצם העבודה שאנחנו צריכים לעשות. אז מה יש באמצע? היי, א', כן, היי של שם יוקבבקה, אחרי זה א' של שם אדמי, אחרי זה דו של יוקבבקה, אחרי זה ד' של שם אדמי, אחרי זה וו, ואחרי זה נון. זאת אומרת שיוקבבקה ושם אדמי, כן, היי, בסוף, ושני יהודים, והשני יהודים האלה באמצע יש את הכל. אמצע זה שש. שש זה תמיד, תמיד, הרווח בין שני מישורים. בין שלב לשלב. בין שתי אותיות באלף בית, בתורה כתוב כחוט השערה מפריד בין שתי אותיות. חוט השערה זה כמו וו. וו זה הרווח, זה הרוח, רווח ורוח זה אותן אותיות, שיש בין שני מצבים. תמיד. הלוחות. הם 6 טפחים. הקדוש ברוך הוא מחזיק בשניים, משה רבנו מחזיק בשניים, ויש 2 באמצע, 2 טפחים. הכל 6. כן? נכון, כל הזמן. כל עניין של 6 זה עניין של פתיחות, של עבודה, של יסוד, של בניין. ולכן כשאומרים פותח את ידיך, אומרים חז"ל, אל תקרא ידיך, אלא יודיך. פותח את יודיך ומסביע לכל חי רצון. זאת אומרת שכשאתה פותח את היהודים, אתה מגלה את כל הרצון של הבורא שהוא נמצא באמצע בין שני היהודים. פותח את יודיך לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל. זה הבניין של רחל אמנו, שהיא המלכות שנותנת לנו שפע בגלל שפתחנו את היהודים. ולכן יוסף יוצא מרחל, זה השפע שיוצא ממנה.
גם בשמרים ידו יהודו, כן. גבר
ישראל, נכון.
והיא עושה את התיקון,
גבר,
אם לא
תיקון, עמלת לסף. נכון. כיוון שכל הבניין עומד עליו, על מי? על יוסף, על היסוד. זה יסוד הבניין. והוא היסוד שעליו העולם עומד, והאדם הוא עולם קטן. ולכן, בגלל שהעולם עומד על היסוד הזה, גם האדם שנקרא עולם קטן עומד בעצם על היסוד הזה. ולפי חומרת הפגם, כך הוא קושי התשובה עליו. עד שרק על ידי ירידה לעומק ולשורש הדברים, ניתן לתקן וצריך לתקן. למה הפגם קשה? כי צריך לרדת לעומק, כי הרי הניסוצות נפלו למטה למטה, ולכן זו סכנה לרדת למטה למטה, להביא את הניסוצות בחזרה. אי אפשר להיכנס למצרים ולצאת כאילו לא קרה כלום. נשאר איזה פגם, יש קושי. והחודש המתאים להסתכלות הפנימית הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, חודש טבת, לירידה עד עומק הקליפות. הוא חודש טבת. אפשר להסתכל, אפשר לראות את הדברים כאילו הקדוש ברוך הוא פותח את המצריות הזאת ומאפשר לנו להתכנס כדי להוציא משם את הניצוצות בחודש טבת. ולכן הצליחו האויבים לערער בו, כן, מי שלא מטפל בזה בצורה טובה, אז זה נותן פתח לצד השלילי. הרי ביקום אין רק, או שזה מלא בקודש או שזה מלא בקליפות. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן צריכים להרבות באור. ברגע שאנחנו לא מרבים אור בתורה, החושך תופס את המקום של האור. ברגע שעם ישראל לא עשה את העבודה כמו שצריך, אז באו האויבים דווקא ביום הזה, בעשירי בטבת, וצרו על ירושלים. מי זה ירושלים? המלכות, נכון? זאת אומרת, הכוח של האויב לצור מסביב לעיר ולסגור את המלכות. ממה? ממה שסגור את המלכות? מהיספה שצריך לעבור דרך מי? דרך היסוד. זאת אומרת, לצור על ירושלים זה לעשות פעולה שסוגרת את המעבר מן היסוד למלכות, ולכן לצור זה לשון מצרים, מטר. אותו עניין. זה נקרא ערעור היסוד הקדוש של בית המקדש. בית המקדש זה אותו עניין. בית המקדש זה צוואר, נכון? ראינו את הצוואר בבית המקדש, בנימין, יוסף, אחד בכה את צווארי אביו, אחיו. הצוואר זה בית המקדש. מה זה צוואר? אותו עניין, חיבור בין הראש לבין הגוף. גם כן מבחינת היסוד נמצאת כאן בקומת הראש, לא נרחיב עכשיו, אבל כבר רחבנו את העניין הזה בשנים שעברו, שהיסוד גם כן בראש נמצא בתוך הפה שהוא הלשון. כן, נכון. ומי ששר השכינה נוגע לליבו, יעשה גם הוא מעשה בחודש טבת. כן, יש לנו עוד זמן, עוד לא נגמר החודש, צריכים לעשות עוד מעשה בחודש הזה, וילך לחפש ולשחרר את ניצוצות האור, קודם כל על ידי כוונות בשבתות שאנחנו קוראים את סיפור מצרים. לא קוראים סתם סיפור בבית הכנסת. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר שרוב האנשים נכנסים לבית הכנסת ריקים ויוצאים ריקים. למה? הם הולכים לשמוע סיפור. הם לא מבינים שכשקוראים בתורה במה שקוראים, זה חלק ממה שאנחנו עושים, חלק מהתיקון שלנו באותו זמן. זאת אומרת שאם קוראים בתורה בזמן הזה בסיפור יציאת מצרים והגלות במצרים, הדברים חוזרים ביקום ואנחנו צריכים להרגיש כאילו אנחנו במצרים ואנחנו צריכים לצאת משם. וחלקי הקדושה שנפלו למדור הקליפות עקב חטאיו הקשורים ליסוד, כל העניין הזה צריך לתקן בזמנים האלה. אבל הוספנו רובד אחר בפעם שעברה ואמרנו שתיקון היסוד הוא לא רק עניין של גילוי עריות, אלא תיקון היחסים בין כל המצבים האפשריים. זאת אומרת, חיבור בין אדם לחברו, בין אדם לאשתו, בין איש לאשתו, בין איש לילדיו. ולכן יהיה יותר קשה בחודש הזה לפתח יחסים של קשר מאשר חודשים אחרים, וזה עבודה, ובין איש לעצמו בכלל. כי לפעמים אנחנו ברוגז עם עצמנו בראש ובראשונה, ואחר כך אנחנו ברוגז עם האחרים, וזה תיקון היסוד. עוד כתב האריזל שבמשך כל ימות השנה נעשה התיקון הזה בקריאת שמה שעל המיטה. זאת אומרת, אנחנו עושים תיקון כל לילה לפגם היסוד על ידי קריאת שמה על המיטה. כתוב שמה, יפול מתיתך אלף ורבבה ממיניך אליך להיגש, חרף טיפיות בידם. כל זה רמזים על תיקון היסוד שאנחנו מתקנים לפני השינה. כי גם שם יש עניין של מעבר, כן? בין, טוב, לא ניכנס לפרטים, אבל הסטינה זה גם כן סוג של מלכות שאנחנו צריכים לדעת איך ללכת, כן, זה עניין המיטה וכו' וכו' וכו'. אז יש סיכון במשך כל השנה לעניין הזה. כלומר, באופן של הערה גדולה, איך זה נעשה בקריאת שמה למיטה? אומר האריזל, בהערה גדולה של פרצופי אבא ואמא, שזה חוכמה ובינה, שעל ידי הערתם נשאבים כל חלקי האור שנפלו לקליפות ומסתחררים מאחיזת החיצונים ועולים בחזרה אל הקודש. איך פועל קריאת שמה? על ידי גילוי של אור גדול. מה זה האור הזה? מאיפה הוא בא? מאבא ואמא. אבא ואמא זה פרצופים של חוכמה ובינה. כן? שירה זה מושג פרטי, זה מספר, זה גבול. פרצוף זה דבר חיבור של כלל. לכן אם אני אקח את הספירה נקראת חוכמה ואני בונה ממנה פרצוף, הפרצוף יקרא פרצוף של חוכמה, נקרא אבא. אותו דבר אצל בינה, אני לא נכנס לפרטים, אבל כבר נתנו שיעורים על כל העניין הזה בהקדמות בחוכמת הקבלה, יש קלטות על העניין. פרצוף אמא בא מספירת בינה, ולכן יש לי בעולמות העליונים חוכמה ובינה, וזה נקרא בסוד אבא ואמא. כשאומרים קריאת שמה מסחררים אנרגיה גדולה מאוד של אור גדול מאוד שבא מאבא ואמא, זאת אומרת מחוכמה ובינה אלוקים עליונים מאוד. ומאיפה בא הכוח הזה? מהשמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, מהאחדות הזאת, מהכוח הזה של קריאת שמה. ומה קורה עם האור? האור הוא כל כך גדול שהוא כמו מגנט, הוא מאיר ושואב אליו את כל הניצוצות שנפלו לתוך הקליפות בחץ שדיברנו עליו מקודם. זאת אומרת, הסגנון העבודה שם, סוג העבודה, צורת העבודה, זה שאיפה, כמו שואב ששואב לתוכו את כל הניצוצות על ידי האור הגדול הזה שמאירים עליו. ולמה הוא נשאב לאור הגדול? בגלל שהוא בא מאור גדול, בגלל שהניצוצות האלה שנפלו הם באים מן הדעת, והדעת זה חוכמתו של האדם, זה המדרגה הגבוהה מאוד שבאדם. ולכן כשהחטא הזה נעשה אצל האדם, זה לא חטא שנעשה רק מן האיבר שלמטה, אלא בא מלמעלה, מן השורש, ושם המחשבה היא העיקר. ולכן צריך מאוד להיזהר במחשבה בכל הנוגע לאותו עניין. וכשרוצים לסחרר את הניצוצות האלה מן המיצרים, אז מאירים על ידי קריאת שמה. זה במשך כל השנה, ואז הם חוזרים בחזרה אל הקודש. אלא שבחודש טבת נעשית הפעולה באופן אחר. אז מה השינוי בחודש טבת? אם יש לנו כבר קריאת שמה כל השנה, זה מספיק? לא. בחודש טבת יש חידוש. על ידי מה? תעניות שגופים המזכחים את האדם בנעשה תיקונו בשלמות. עוד יותר חזק, האדם יכול להסתחרר על ידי צומות בכל מיני תיקונים שנעשים בחודש הזה, בזמן הסובבים, לא רק בחודש הזה, מתחיל מהחודש הזה וממשיך. באופן זה, לא רק שיש גאולה לאור הקלו, אלא שנחלש ומסתתת כוח הרע במקורו ממש. אנחנו לא רק שואבים את הטוב, אנחנו גם מנטרלים את הרע בחודש טבת. זה הכוח. בכל השנה אנחנו שואבים את הטוב, אבל הרע כביכול ממשיך לפעול. בחודש טבת אנחנו כאילו משתקים את כל המדרגה התחתונה של הקליפות. וכשמונים החודשים מניסן, כן, אם נתחיל לספור את החודשים מחודש ניסן, יוצא כי חודש טבת הוא החודש העשירי. לכן הוא כנגד המלכות שהיא הספירה העשירית. אז אנחנו כאילו נמצאים במלכות שבשנה. חודש טבת זה כמו המלכות של השנה כולה. וידועים דברי חז"ל, כי עיקר החיצונים, כן, איפה הם אוחזים? בספירת המלכות. למה החיצונים אוחזים תמיד בספירת המלכות? והוא מחמת קרבתה למדור הקליפות, כי היא הכי תחתונה, היא הכי קרובה לעולם של הקליפות, חיצונים. כמו שנרמה בפסוק במשלה, פרק ה', פסוק ה', רגליה יורדות מוות. הרגליים של המלכות כאילו יורדות למקום של מוות. מצד שני, מעידך, ירידה זו של המלכות מאפשרת גם תיקון. כי אם יורדת למטה, אז אפשר לנצל את ההזדמנות. אם כבר ירדה, אז תעשה פעולה, אל תלך למטה לחינם. כיוון שבשבת, מה קורה למלכות? היא חוזרת לעולם האצילות, מכל מה שהיא לקחה בימות החול. שהיא עולה בחזרה להיות נכללת בעולם האצילות, שזה רשות היחיד, זה בעצם שבת. ובעלייתה